אנחנו סקרנו את רוב הדברים של המכשירים במטבח ונשארנו לדבר על כיור ועל מדיח כלים, נכון? טוב, אנחנו נתחיל מ... כיור, דפי מקורות חילקתי פעם שעברה, לא? מי שאין לו, אז יש לו. טוב, אז אנחנו נתחיל מכיור, כערות של בשר שהודחו, אומר שולחן ערוך ביורדי הצדיקי ג' ביור החלבית, בחמין שהיה צולדת בהן, אם היה שומן דבוק בהם, צריך שיהיה במים 60 כנגד ממשות שומן. השולחן ערוך, שולחן ערוך כותב שגם בתוך כיור של מים של שוטפים בו כלים יכולה להיות בעיה של בשר וחלב, ושאם יש כלים ששטפו אותם בכלי חלבי אז צריך לבדוק שיש ביטול ושישים של עם כלי בשרי, כנגד השומן צריך שיהיה ביטול ב-60. הדבר הזה, יש מקום לדון בו עוד מצד דיני תערובות, אבל בכל אופן, הוא זה שמוביל לכך שצריך לשים לב גם בכיור לבעיה של שטיפת כלים בשרים וחלבים, והרב פיין של פשוט יגרות משה מבאר את הדברים ואומר, הנה בדבר הדחת כלים בהסינק, אין כיור. שבמדינה זו שעיר כבוד הורתו שיש בזה חששות מצד שהסינק בולע מלכלוך שומן בשר ומלכלוך שומן חלב שעל הכלים. אז קודם כל יש כאן בעיה שלפעמים יש שומן חלבי ולפעמים יש שומן לכלוך בשרי, וגם הרבה פעמים מונח בהסינק שירי מאכל ואחר כך בשעת הדחה מבליע הכיור בכלים ממה שמפליק בהסינק, מפליט בהסינק, איסור דה בשר וחלב. זה יכולה להיות בעיה שיש שאריות שהן גם כן נכנסות לתוך הכלים אחר כך. אומר הפיינשן תשובה, צריך להיזהר מלהדיח שם כלים לכתחילה באופן שישטוף המים מהכלים על הסינק, ובדיעבד לא היה שייך לאסור שהיה אז 60. אבל מכל מקום מן הראוי להחמיר לכתחילה וכל שכן לבעלי הנפש. אז אומר הרב פיינשטיין, לכתחילה לא שוטפים כלים בשריים וחלביים באותו כיור כשאתה שם את הכלים בתוך הכיור. כי אולי היו מקודם שאריות בשריות, ואז הכיור הפך לשרי. ועכשיו אתה שם כלים חלביים, ואולי עכשיו יהפוך להיות חלבי, ואולי גם נשארו שאריות בספינים שאתה לא שם לב אליהם. או עוד שנייה אחת, ואומר הפיין שם, וכמדומני, שבשום מקום אין מניחים בסין גופי, לא שמים על הכיור עצמו, אלא על דפים מיוחדים, רשתות מיוחדות, לבשר לבד ולחלב לבד. ואף אם מדיחים על חוטי ברזל המגביעים את הכלים שלא ייגעו בהסינק, אף שהמים נשטפים והכלים גם כן לסינק, אין שום חשש כיוון שאינם נוגעים. אז הרב, כן?
כמה כבר מגיעים הכיור ליד
צולדת? אני אתייחס לזה, אתייחס. אז הרב פיינש למעשה אומר, לכתחילה אל תשטוף כלים חלביים ושרים באותו כיור, אבל אם שתפו, באמת מסתבר שהכלים לא יאסרו, מה שאמרת עכשיו. הם לא יאסרו כי הרבה פעמים זה לא יד צולדת, ויכול להיות שזה בטל ב-60, השומן הנגדי. וגם יש סבון במים. אז אם יש סבון במים, הוא גם כן פוגם. אז כל הדברים האלה יכולים להיות סיבות למה להקל בדיעבד. אבל לכתחילה, הרב פיין שאומר לא לשטוף, אבל הוא מציע לשטוף אם יש החלפת רשתות לבשר ולחלב. עכשיו, החלפת רשתות, הכוונה לרשת שהיא לא צמודה לכיור, לתחתית, אלא מוגבעת מעט. למה לא צמודה? כי אם היא צמודה ויש מים חמים שמחברים בין הכיור, הרשת והסיר והכל צמוד, כאילו יש מים שמחברים ביניהם, אז זה כבר לא שווה. זה צריך להיות משהו שמנתק, שיש אוויר בין הכיור ובין הרשת. יש איזה 2 סנטימטר, ואז יש אוויר, ואז כשאתה שם על הרשת, זה לא נקרא ששמת על הכיור. כי אין חיבור בין הרשת ובין הכיור. אז הרשת צריכה להיות מוגבעת קצת. או יש כאלה שיש להם כיור פלסטיק, בפסח אנשים מכירים את זה יותר. אז הכיור פלסטיק הוא אותו רעיון גם כן, שזה כיור נפרד, והוא גם כן מוגבע קצת מהתחתית. אלה הפתרונות שהרב פיינשטיין מציע כאן, או רשת, או למעשה כיור פלסטיק. אפשרות אחרת שיכולה להיות, זה להקפיד תמיד לשטוף כלים במים קרים או פושרים, שהם פחות מיד סולדת. כלומר, לדאוג שהמים לא יהיו חמים. ואם אתה דואג שהמים ופושרים, מצד הדין זה בסדר. עכשיו, גם כאן צריך עדיין להיזהר. כי למשל, יכול להיות שיש לך קוני כלים בכיור, ועכשיו אתה שופך שאריות של איזה מרק חם, או דברים אחרים לתוך הכיור, אתה לא שם לב בכלל. כלומר, גם אם אתה לא שוטף יד צולדת, פתאום יש לך שמן רותח. עכשיו, יש כל מיני דברים שלפעמים שופכים דברים חמים לתוך הכיור, גם לא בשטיפה. אז אם יש לך כלים שם, אז עכשיו הוא כן, בשרי, חלבי, צריך יותר רגיש לשים לב כשמשתמשים באותו כיור לבשר וחלב, אבל באופן כללי, אם משתמשים במים קרים או פושרים, זה צריך להיות בסדר, רק בין בשר לחלב, אז אדם ינקה את הכיור, ישים לב שאין שירות בשריות כשהוא שוטף עכשיו לכלים חלביים, אז הוא ינקה את הכיור בין בשרי לחלבי, וישטוף במים פושרים, או לחילופין שישטוף על הרשתות האלה שהזכרנו קודם. נגיד משהו, בעניין כיור, עם ישראל השתדרג במהלך השנים. כשאני הייתי נער, לכולם היה כיור אחד. היום לרוב האנשים יש 2 כיורים. ויש כאלה שיש להם כיור אחד. אז מצד אחד, 2 כיורים זה דבר מצוין. וזה עידור נוח. ופרקטי. יש בזה יתרונות שיש 2 כיורים. ולא מבלבל. גם קצת טעויות. מצד שני, ברור שאפשר להסתדר גם עם כיור אחד. זה קצת יותר קשה. אפשר להסתדר. התקשרה עליי בת שירות לאומי. לפני כמה זמן. היא אומרת לי, הרב, לא יודעת מה לעשות. היא באה להתארח באיזה דירה, והיא רואה שיש רק כיור אחד, היא לא יודעת אם מותר לאכול שם. אמרת, תשמעי, פעם לכולם היה כיור אחד. כשאדם גדל במציאות מעודרת יותר, וטוב שכך, הוא כבר שוכח מה נקרא הידור ומה עיקר הדין. הוא צריך להיזהר, לא להתבלבל. 2 כיורים זה מצוין, וכשאתם תבנו את הבית שלכם, תשתדלו לבנות לכתחילה עם 2 כיורים, אבל אפשר לסדר גם כיור אחד. זה קצת פחות נוח, וקצת יותר יכול לגרום לטעויות, אבל מצד הדין, זה בסדר, רק צריך לשים לב לדברים שהזכרנו עכשיו. לגבי מדיח כלים. מדיח כלים זה כאילו ההמשך של כיור. אומר פיינשטיין, פשוט תגרות משה אורחה עם חלק א' סימן קוף ד' ובדבר הכלי החדשה לרחוץ את הכלים שנקרא בשם דישוושר, מכונה לשטיפת כלים, אם יכולים לרחוץ שם כלי בשר וכלי חלב זה אחר זה, הנה צריך שמה שבתוכו שהוא על מה שמניחים הכלים, כלומר המגישים שמניחים להם את הכלים, שיהיה נכלי בשר אחרים ונכלי חלב אחרים. אני רוצה להסביר קצת. הבעיות שקיימות, שמתעוררות, שיכולות להיות במדיח, דבר אחד, שוטפים קיים בשרים, יש עליהם שאריות בשריות, והשאריות הבשריות הופכות את המדיח לבשרי. אחרי זה באים, שוטפים כלים חלביים, אז השאריות החלביות הופכים את המדיח לטרף, כי זה גם בשר וגם חלב. זאת הבעיה שמתעוררת, והשטיפת הכלים שם היא בעייתית, כי יש כאן מדיח טרף, אנחנו יודעים שטעם יכול לעבור גם בצורה כזאת, אם יש מים שמחברים, אז הוא יכול לעבור בין שני כלים. זאת הבעיה שיש במדיח כלים. הרב פיינשטיין למעשה אומר, אתה יכול להשתמש באותו מדיח לבשר ולחלב אחד אחרי השני, אבל אתה צריך להחליף מגשים. מגש לבשר ומגש לחלב. מה הרעיון פה? מה עוזר את החלפת המגשים? או שאתה לא יכול להשתמש, או שאתה יכול להשתמש ולא צריך להחליף מגשים. מה זה הפטנט הזה באמצע? להשתמש אתה יכול, אבל תצטרך להחליף מגשים. מסביר הרב פיינשטיין ויורדיה חלק ב' סימן כ"ח, שלגבי המדיח עצמו הוא הרבה פעמים, יותר מהרבה פעמים ב-60 שלא שייך לאסור. אז אומר הרב פיינשטיין שהחתיכות בטלות ב-60 במים, וכיוון שהן בטלות ב-60 במים, אז לגבי המדיח עצמו אין בעיה, כי לגבי המדיח עצמו כל המעבר הוא רק דרך מים, וזה כמו נט ברנט כזה, אז אפשר להגיד שאת המדיח זה לא הפך לחלבי או בשרי. אבל לגבי המגשים, הבשר נוגע, הכלים נוגעים ישירות במגשים, לא על ידי מים. הם נמצאים על המגשים. אז כיוון שהם נמצאים ישירות על המגשים, את המגשים אתה צריך להחליף, אבל אפשר להשתמש באותו מדיח לבשר ולחלב. זאת שיטתו של הרב פיינשטיין. בעניין הזה של מדיח כלים, נשתברו קולמוסין רבין. יש ריכוז של רוב, אבל הרבה מאמרים בעניין הזה, בתחומין כרך י' א'. אז שם יש את הדברים של הרב פיינשטיין, אבל גם יש דברים נוספים, אני אצטרך להתייחס, ואז להתייחס את המציאות היום. הרב רוזן שם, במאמר, טוען שמה שאמר הרב פיינשטיין, יש לו בעיה במציאות. והוא אומר שלכאורה באמת יש ביטול ב-60. לגבי המדיח עצמו, יש קצת שריות וזה בטל ב-60, כמו שהרב פיינשטיין רצה להגיד, לגבי המדיח עצמו זה בטל ב-60, אמרנו זה גם נת מרנת, אבל זה בטל ב-60, השאריות בטלות ב-60 במים, והם לא יפגמו בדפנות של המדיח. אומר הרב רוזן, זה נכון שכשהשאריות נמצאות בתוך המים, הן בטלות ב-60, זה נכון, ואז לכאורה הן לא עושות את הדפנות. אבל לאט לאט יורדים המים, ונשארים קצת מים, והשאריות עדיין נשארות בתוך המדיח. וכשיש קצת מים, עכשיו זה כבר לא בטל ב-60. בהתחלה, כשהמדיח מלא במים, זה באמת בטל ב-60. אבל כשיורדים מים, יורדים, 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 נשארים מים שהם עדיין חמים, עם שאריות, ועכשיו זה כבר לא בטל ב-60, ולכן גם את המדיח תהיה בעיה, לא רק לגבי המגשים, לגבי המדיח תהיה בעיה שיש שאריות שלא בטלות ב-60 בתוך המדיח. כך טוען הרב רוזן, שזה לכיוון אחד לחומרה. מנגד, יש טענה אחרת של הרב עובדיה, שהוא אומר במקור י' ג' כאן, הסבון נותן טעם לפגם השאריות, ולכן אינן נוסרות את המדיח, כדברי השולחן ערוך. נראה לי שאם נתנו אפר במים, אף על פי שהשומן דבוק בכלים מותר, ועל ידי האפר הוא נותן טעם לפגם, וסבון פוגם אפילו יותר מאפר. זאת אומרת, הרב עובדיה, הסבון פוגם את הטעם של הבשר והחלב, בגלל שהוא פוגם את הטעם, אז המדיח הזה מעולם לא נהיה בשרי ולא נהיה חלבי, ואין בעיה לשטוף בו כלים בשרים אחרי זה חלביים, כי הסבון פוגם את הטעם, ואז לא צריך גם להחליף מגשים. זאת אומרת שיש לנו למעשה שלוש שיטות. יש שתי שיטות קיצוניות. הרב רוזן שאוסר תמיד, והרב עובדיה שמתיר תמיד בגלל הסבון. ויש את הרב פיינשטיין באמצע שהוא אוסר את המגשים, את המגשים צריך להחליף, אבל הוא מתיר להשתמש באותו מדיח. מה יש לנהוג למעשה? תחום מין י' א' נכתב לפני כמה שנים, היום איזה תחום מין יש בערך? למד? ג' למד א', כל תחום מין זה שנה, זה אלון שנתי. זה אומר שעברו איזה למעלה מ-20 שנה. יכול להיות שכשתחום מין י' א' נכתב, חלקכם עדיין לא היה בחיים. יכול להיות, או שהיה ילד קטן. אז עברו הרבה שנים מאז תחום מין י' א', והרבה מים זרמו בירדן מאז, וגם במדיחי הכלים. ומדיחי הכלים של אז הם לא בדיוק כמו היום, ויש בהם צדדים לכולה וצדדים לכולה, ואני אנסה להסביר את הדברים. מצד אחד, וזה אני אומר לכולה, המדיחים היום, ובעיקר הסבון, הוא הרבה יותר חזק. ובגלל שהוא הרבה יותר חזק, כמעט ואין שאריות שנשארות במדיח של אוכל. אחרי שפותחים את הכלים, אתם רואים שאריות במדיח של אוכל? יצא לכם פעם לפתוח מדיח כלים? נדיר מאוד. עכשיו, זה לא שלפעמים יש מדיחים שיהיה בהם, אבל ב-90% מהמדיחים אין. מיוחד שאנשים רגילים לתת איזו שטיפה לפני זה. לנו יש מדיח בין 12-13 שנה. לא יודע. אז אנחנו משתמשים רק לבשר. אבל אני אומר, מצד העניין, אז הוא ממש מוציא, אין לכלוך, אין, ממש אין כלום. זה נכון שפעם אחת, כשהוא היה חדש, עשיתי ניסוי. אשתי תמיד מורידה את הלכלוך, וגם אני הורדתי, ואז אמרתי, אולי לא צריך להוריד את הלכלוך. היא אומרת לי, לא יכול להיות שלא צריך. אמרתי, אני חייב לנסות. אז נכנסתי פעם אחת, סיר עם צ'ונט, הוצאתי את הגס ממש, כן, לא, אולי. אבל היו שם עדיין שריות לא מבוטלות של צ'ון דבוק, ועשיתי בדיקה, ובסופו של דבר כל הכלים היו בטעם צ'ון עם ציפוי צ'ון עליהם. כלומר, זה לא מצליח עד כדי כך, אם אתה מכניס שריות כאלה, אז זה לא מצליח. אז באמת, אני לא עושה ככה יותר. באופן כללי, תדעו לכם, כלל תמיד תשמעו בכל האישה. זה כך חשוב בחיים, תמיד. אז אני ניסיתי ככה, זה היה ברשותה, היה מותר לי לנסות, אבל תמיד אנשים צודקות. אז בכל אופן, מאז, כשאני שם במדיח ואני מוריד שעריות, יש קצת שעריות, זה לא שלא נשארות, תמיד יש טיפה. לפני ההדחה אני מתכוון. אני לא מוריד, שטיפה קלה, כמו שאנשים עושים. אז יש קצת שעריות, אבל אחרי ההדחה אין כלום. המדיח נקי לגמרי. אם אין כלום, ממילא יורדת טענת הרב רוזן. זה יורד כי אולי כשהרב רוזן כתב זה כנראה היה קיים, היום זה פשוט המציאות השתנתה. אז אם אין שעריות, אז אין את הטענה הזאת שהמים יורדים, אז יש שעריות ואז זה לא בטל ב-60. כשהמים יורדים כבר אין שעריות, כי הסבון והמים אוכלים את השעריות, זה אוכל את השעריות, אז אין שעריות כבר. וכיוון שאין שעריות, אז אין בעיה בעניין הזה. זה דבר אחד שהוא לכולה. דבר שני שהוא לחומרה, שזה משתנה בין המדיחים, אבל באופן כללי הסבון לא יורד מיד. פעם הסבון היה נכנס לפעולה מיד, או היו שמים אותו בתא הגדול איפה שכל הכלים, הוא היה נכנס. היום שמים את הסבון בתא קטן, וזה איפשהו באמצע ההדחה יוצא החוצה. עכשיו, הדבר הזה משתנה בין מדיחים. מתי הוא בדיוק יוצא? האם הוא יוצא כשלפני זה היה רק מים קרים? או שהשתה גם שטיפה חמה קודם? אם הייתה שטיפה חמה קודם, אז זה בעיה. כי אז הייתה שטיפה חמה לפני שהיה סבון. אז זה לא טוב. וכדי לפתור את הבעיה הזאת, אפשר לקחת קצת סבון וחוץ מהתא הקטן ששמים סבון, לשים גם בתא הגדול, איפה שכל הכלים. אז אפשר לשים שם או חצי תבליה כזאת, או פשוט לקנות גם אבקה, וכזה באבקה, ולשפוך קצת אבקה גם בתא הגדול. אם אתה שם אבקה גם בתא הגדול, זה אומר שהסבון נכנס לפעולה מיד. ואז המדיח לא יהיה לא בשרי ולא חלבי, כי הסבון נכנס לפעולה מיד. עכשיו אני רק אומר בסוגריים שלפעמים יש דרך לבדוק את זה בעצמך. יש מדיחים שהם שקטים מספיק שאתה יכול לשמוע מתי הקובייה נופלת. ראיתם פעם דבר כזה? יש כאלה. אז בעיקרון אפשר לעשות ניסוי או פשוט לעמוד עם האוזן איזה שעה. קחו לכם ספר, תעמדו עם האוזן. אם תשמעו מתי הקובייה נופלת, אז אפשר לפתוח את המדיח ולראות אם המים חמים או קרים. ואז אם זה קר, אז לא צריך לעשות. אם זה לא, לפעמים אפשר לברר את היצרן אולי, צריך לבדוק קצת הדברים האלה. בכל אופן, מי שעושה כך, יש לו על מה לסמוך, להשתמש אפילו באותם מגשים לבשר ואחר כך לחלב במדיח. אבל הוא יצטרך בין הדחות, הדחה של בשר וחלב, קודם כל לבדוק את המסננת. יש מסננת כזאת שמוציאים אותה, צריך לבדוק שהיא נקייה, לשטוף אותה. בין בשרי לחלבי, מסנן שאולי נאגרים בדברים. אני אומר, אצלנו המדיח אנחנו עושים רק בשר. שתי אמרה, חלב אפשר לשטוף ביד, שלא תשתכח, תורת שטיפת כלים. אז חלבי שותים ביד, אנחנו עושים רק בשר שם. אבל המסננת, המסננת אצלי נקייה גם כן, אני לא צריך להוציא אותה בשביל זה, אבל כשאני פותח אותה בכמה זמן, אפילו פעם בחודשיים, שלושה, היא ממש נקייה. אבל לא תמיד, יכול להיות שיהיה איזה משהו שיכנס לי, וצריך לבדוק שהמסננת נקייה. חוץ מזה צריך לבדוק שלא שכחתם אף כלי בטעות, כי לפעמים פתאום מתקשרים אל הרב, השאירו מההדחה הקודמת, נשאר כפית, נשאר זה, נשים לב שלא קורה תקלה. ובצורה כזאת מי שמשתמש במדיח כלים לבשרי, ואחר כך לחלבי או הפוך, יש לו על מה לסמוך, כלומר לשים סבון מראש, וגם לבדוק את המסננת. יכול להיות שעדיף, גם במקרה כזה, כדי למנוע בלבולים להחליט, בדרך כלל אנחנו משתמשים למשל לבשרי, כי זה מה ששמים, אני יודע, כל השבוע. פעם בשבוע, כשיש עומס, כלים חלביים, אז נשתמש לחלבי, ואז נשים לב, נקה את המסננת, נראה ש... אפילו כשאתה משתמש כל הזמן בשר חלב, זה גם יכול לגרום טעויות, אז יכול להיות שאפשר לעשות איזה דרך ביניים כזאת, שיכול להיות שהיא טובה למעשה. ואני אגיד כאן, משפט לסיום שכל הדברים האלה של המכשירים במטבח. מצד אחד ראינו שמעיקר הדין אדם יכול להשתמש במדיח אחד ולהסתדר, כמו שאמרנו, בשר, חלב, אחד אחרי השני בצורה הזאת. מצד הדין אדם יכול להסתדר בתנור אחד ולחסות ולעשות דברים, יכול להסתדר במיקרוגל אחד ולחסות כמו שדיברנו, יכול להסתדר בוודאי עם קיריים אחד, כי קיריים זה ודאי דבר שאפשר להסתדר, שהוא הראשון שדיברנו עליו. אבל יש כאן נקודה שתמיד צריכה להיות לנגד עינינו. כשאני בניתי את הבית שלי באלון שבות, בא אליי הקבלן ואמר, תשמעו, אתם צריכים לבוא לבחור ברזים לבית. נסענו לירושלים לבחור ברזים, בחרנו ברז כזה, כזה, ואז הוא מתקשר אחרי איזה יום ואומר, כל הכבוד לכם, בחרתם מאוד קרוב לסטנדרט. אתם רק צריכים להוסיף 8,000 שח, וזהו. אמרת לו, 8,000 שח? למה שמה? אמרת לו, אומר, כן, כי זה לא בדיוק הסטנדרט. אמרת לו, מה בסטנדרט? אז הוא אומר, זה ברז, פרח כזה, ברז רגיל, לא נשלף, לא זה, אבל פרח, שאתה יכול לפתוח. עכשיו, ברז שהוא תיאר, זה ברז הרבה יותר טוב ממה שהיה להורים שלי בבית, כן? זה לא ברז שהישן עם שני ברזי. שני ידיעות. ברז, ברז, כמו היום הברזים המודרניים, רק לא פנסי כזה, לא. אמרת לו, תעזוב, תחזיר את כל הברזים בבית, תעשה ברזים רגילים. אמרתי לעצמי, טוב, הרווחת 8,000 שקל. עכשיו, לקחתי חצי מזה, מהרווח כאילו שהרווחתי, ובמטבח שמתי תנור בצד החלבי ותנור בצד הבשרי. מיקרוגל בצד החלבי, מיקרוגל בצד הבשרי, קיריים בצד החלבי, קיריים בצד החלבי, כל זה ביחד לא עלה לי 4,000 שקל. לא, קניתי לא את הכי משוכללים כאן. צד אחד יש משוכלל, צד אחד פשוט יותר. מה שאני מנסה להגיד זה, מצד אחד אפשר להסתדר מצד הדין, וזה בסדר. גם בפחות. מצד שני, כשאדם חי בעולם שהוא מהדר בקרמיקה של השירותים, אז הוא צריך להדר גם בעניינים הלכתיים. לא יכול להיות שכל הבית, אני מסתכל, וואו, השירותים, הברזים, אבל הלכה תמיד הוא יחפש את המינימום. מישהו בא אליי, בנה בית מפואר, והוא אומר לי, הרב, תגיד לי, אני מצאתי מזוזות רק במזוזה 200 שקל, יש לך מקום שמוכרים יותר בזול? מה, אתה לא מבין. אתה בנית בית ב-$200,000, מזוזות, כמה יש לך? 10 חדרים, 12 חדרים. בוא נאמר שתקנה ב-200, 200 זה בדרך כלל מהודר הרגיל, אני קנית לבית שלי 200, היום הייתי קונה ב-350. הייתי קונה עוד יותר מהודר מזוזות. כמה אפשר לחשוב? כל הבית יעלה לך $1,000 מזוזות הכי מהודרות לכל הבית. אתה מהדר בכל הדברים שלך, כל הקרמיקה, כל הזה, כל זה. כשאתה בא למזוזות, בא לך, אתה עושה את הדברים בצמצום. אז אנחנו, יש זמנים שאתם מתחתנים, חיים עדיין בדירת סטודנטים, או דירה קטנה, ובסדר, ואז חיים. אז גם אז אפשר לקנות את הנור עם שני תאים, דיברנו, שתי דלתות. אבל יש דברים שאז באמת חיים יותר בצורה פשוטה, גם בצורה הלכתית, וזה בסדר. ואמרנו כאן את כל ההלכות של זה. אבל בעזרת השם, לכשירחיב השם, ותבנו בית בצורה יפה ומהודרת, אז תזכרו שגם בהלכה טוב להדר. טוב. וגם אז לא לשכוח שמי שעושה רגיל הוא בסדר. לא לפסול את כל האחרים. הרב עובדיה, פשוט נדבר על מציאות אחרת מה שהיום. מה שאני אומר זה לפי הרב עובדיה. לא. לא.
אם בטעות אין במטבח
אתה יודע, איזה כזה, ואתה לא אומר את זה?
מה אני יודע?
איך תגיד לו, אם אתה יודע?
הוא בכוונה לא אמר, כי הוא לא חושב ככה, בטח.